החלק הראשון קשור למה שדיברנו בשבת, בשביל אלה שלא היו, אני אתמצת את העניין, ואחר כך נקרא את הברבנל, שהוא הצעת תזה לקושי שהתחבטנו בשבת. הבעיה מתחילה מירמיהו למדבב. בירמיהו למדבב מסופר שבשנה הרביעית ליהויקים, ואנחנו עשינו חשבון שהשנה הרביעית ליהויקים היא בערך 15-16 שנה לפני חורבן הבית. זאת אומרת, שני מלכים מלכו בתקופה האחרונה של בית ראשון. נאמר, לפני בערך על 2,600-700 שנה בערך, רק בשביל ההתמצות. כל אחד מהם 11 שנה, יהויקים 11 שנה וצדקיהו 11 שנה. לפני יהויקים הייתה תקופת זוהר אחרונה של ישראל, והיא התקופה של מלוכת יאשיהו. יאשיהו מלך 31 שנה, והכתוב מעיד עליו שלא היה מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו כמוהו. זה הייתה תקופת הזוהר האחרונה לפני שדעך כל העניין בירושלים. במקביל לשינויים הפנימיים שהיו בירושלים, היו גם שינויים בינלאומיים במדיניות העולמית. רוצה לומר שעלייתה של בבל וההתמודדות בין בבל, אשור ומצרים על ההגמוניה העולמית. זהו קרב כמיש המפורסם, שאיכשהו השתרבב גם יאשיהו אליו, והוא נפל בו במגידו. מאז החלה ההידרדרות של ממלכת יהודה. והנה, במדרש יש כמה דעות של תנאים והמוראים על זמן חיבורה של מגילת איכה. ולשיטה אחת, הפרק הראשון על כל פנים באיכה נתחבר בימי יהויקים, זאת אומרת 15-16 אולי 17 שנה לפני חורבן הבית הראשון. מי שיתבונן טוב בפרק יבחין בנתונים המסייעים הן בפשט והן בעומק להבנת התזה האמוראית הזאת. במילים אחרות, מגילת איכה כמו שהיא לפנינו היא לא חיבור חד פעמי, אלא חיבור שליווה את השלבים השונים של חורבן בית ראשון במשך בערך 30 אולי יותר שנה. מפני שאם אנחנו מתבוננים בפרק ה' למשל, ושם כתוב אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבותיהם סבלנו, דבר זה בוודאי שלא יכול לומר האדם שחי בתקופה שלפני חורבן בית ראשון, וירמיהו הזהיר על כל העזרות שלו והוא ראה את החורבן ויגיד אבותינו חטאו ואינם, הרי אתה היית הכתובת. זה כמובן גם מסייע לעובדה שהפרק הוא לא על פי אלפא בטא, אלא יש בו רק 22 פסוקים כמניין אלפא בטא, זאת אומרת הוא חריג במשהו. אז יכול להיות שזה כבר אחרי גדליהו בן אחיקם, אחרי הירידה למצרים. על כל פנים, גם אם המגילה היא מגילה אחת כפי שאנחנו רואים אותה, בריתמוס הפנימי שלה היא תואמת כללים שונים ותקופות שונות, אומנם מכנה משותף אחד להם, ההידרדרות של המצב בממלכת יהודה מאז נפילתו של יאשיהו. צריך לזכור שעל נפילתו של יאשיהו כתוב בדברי הימים ב' לקראת סופו, ויקונן ירמיהו על יאשיהו. אותו פסוק שלפי הקינות האשכנזיות משמש כותרת לאחת מהקינות מחר בבוקר. ויקונן ירמיהו על יאשיהו, זה היה על דבר מאוד מאוד קונקרטי וספציפי, הריגתו, נפילתו של יאשיהו במגידו, שעה שהיה סיכוי גדול שיהודה תעלה על המפה הבינלאומית כתוצאה מהשינויים הגדולים, ומלכות יהודה תשוב לקדמותה כימי דוד, דהיינו המודל של יאשיהו היה, מכיוון שהוא, כך כנראה צריך להבין, מכיוון שהוא הלך בדרכי דוד אביו, במדיניות הפנים ובהנהגה הדתית ובתלמוד תורה דרבים, יש להניח או יש לקוות, וכך חז"ל אומרים שהוא דרש את הפסוק וחרב לא תעבור בארצכם, שגם היוקרה של מדינת יהודה שאמורה להתפשט על פני כל ארץ ישראל הגדולה, תהיה כמו שהייתה בימי דוד ושלמה. התוכנית הזאת התנפצה שעה שיאשיהו נפל במגידו, ומאז מתחילה ההידרדרות. יהויקים הוא המלך שמלך 11 שנה, אבל על הנהגתו כתוב במקרא בקצרה שדמים רבים שפך. מדובר פעמים רב, מספר פעמים במלכים ב' פרק חב ג' חב ד' שהיו כרסומים ונגיסות בממלכה הגדולה הזאת, זאת אומרת מיהודה גדודי אמון, מואב ודום באו וכרסמו מכאן ומשם, וכל זה גרם להצטמקות של מלכות יהודה. מסופר בירמיהו למדבר, במקביל למצב הזה הן מבחינה פנימית והן מבחינה חיצונית, שבשנה הרביעית ליהויקים, וזה מקביל כאמור לסגשוגו ולהצלחתו העולמית של נבוכדנצר, ציווה הקדוש ברוך הוא את ירמיהו לעשות מעשה, והוא לכתוב את כל מה שנאמר לו מיום התנבאותו עד אותו יום שבו הוא אומר, להעלות את זה על ספר. ברוך בן נריה נקרא לעזור לירמיהו במשימה הזאת, הוא כתב את המגילה, ולקחו את המגילה הזאת וקראו אותה במקדש. תחילה קראו אותה באיזה לשכה, וכבר דקדקנו בלשכה הזאת כנראה בציבור מסוים, ואחר כך באוזני העם, ואחר כך איכשהו הדבר התגיע לשרים ולמלך, ובאבירות לב המלך, זה היה בחודש תבט, בחודש כסלב, בחודש התשיעי, המלך ישב פה בירושלים בבית המלך, קרוב לוודאי שזה איכשהו במורד של האופל, או מבפנים או מחוץ לשער האשפות, כנראה שמחוץ לשער האשפות, שם עמד כנראה בניין המלך, והאח מבוערת לפניו, והוא קרא, חתך את המגילה הזאת וזרק את הקטעים האלה לאש. לא אכפת לו, הוא לא שם שום דבר על התוכחות האלה. על זה באה נבואה על ירמיהו ואמרה לו שלא זו בלבד שמה שאתה שרפת ייכתב שנית, אלא עוד נוספו עליהם דברים רבים כהמה וכהמה. מהם הדברים שנוספו? מהי המגילה שנכתבה? בזה יש שיטות, למעשה בגמרא כמעט רק שיטה אחת. בראשונים יש למשל הרד"ק פירש לך תחילה את פרק ל"ו כפשוטו, זאת אומרת שירמיהו ריכז את כל הנבואות שהוא אמר במשך, עשינו חשבון שזה למעלה משתי עשרות שנים שאמר, וכנראה מה שאמור היה לזעזע ולגרום לאיזה הישגים כביכול הקדוש ברוך הוא קיווה, אני מתעלם מרגע מהידיעה ובחירה, מתוך הנחה שפעולה כזאת היא באמת תביא את מסקנה שלא הייתה עד היום. המצב הבינלאומי הוא כל כך נוראי, האיום הבבלי הופך להיות כל כך מוחשי, שאתה מוכרח להשתמש באיזו אנטיביוטיקה נוראית, והוא לקרוא בבת אחת את כל הנבואות. אחרי שהרד"ק מפרש את הפרק הזה כפשוטו, הוא כותב וחזל דרשו שזוהי מגילת איכה. וכך גם בעוד כמה ראשונים. כנראה שהקושי להבין את דברי חזל האלה כפשוטם, הם, אם אנחנו תתפוס את מגילת איכה כמגילת החורבן אחרי שהוא התהווה. אבל אם אנחנו נדקדק ונראה, כמעט אפשר לראות בבירור, אין בפרק א' באיכה איזה דברים קונקרטיים שאתה יכול לומר שזה בא מיד לאחר החורבן. אני לא רוצה להיכנס לדבר שעסקנו בשנים קודמות, שהוא דבר פלא, אבל מאוד עמוק ומשמעותי. לא כתוב שום פסוק במפורש על חורבן הבית או על שריפתו. באיכה שקראנו זה אתה. אין דבר כזה. לא כתוב. יש כל מיני כינויים. למשל כינוי כמו נפלה משמיים ארץ תפארת ישראל. בסדר, נו. אז מה? מי אומר? זה יכול להיות כבוד ירושלים? למה לא כתוב בפשוט? עד הרבה. בפרק א' משמע במפורש שהמקדש עוד עומד על תילו. כי ראתה גויים באו מקדשך אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. המקדש קיים. אחרת זה באו גוזרים וחיללו ובאו פריצים, נו, אז מה קורה פה? אז המקדש עוד עומד, וזה בדיוק תואם את מה שכתוב במלאכים ב' חב ד' על יהויקים, שיהויקים מלכותו באו גדודי עמון ומואב ואדום, זה אשר ציווית לא יבואו בקהלך. אז אם באמת אנחנו תופסים את מגילת איכה כפי שהיא נתפסת כמקובל, שזוהי מגילת קינות שירמיהו קונן לאחר שריפת המקדש, אז אפשר להבין שירמיהו למדבב נשמע לנו כדרש שזה כתב ירמיהו כאיכה. אבל אם אנחנו מבינים שיש פה איזה וורט אחר, ירמיהו יכניס את המאורעות האלה לפרופורציה הנכונה, הוא אמר תראה על ההידרדרות הזאת של מלכות יהודה, עליה צריך לומר קינה, והנה הקינה שאני אומר, וזהו, אלה הם הדברים שהוא כתב, וזה מה שהוא קרא. זה מסייע להבין מדוע באמת זה אמור היה לזעזע יותר את המלך, ואת העם זה אכן זעזע. כי מה אומרת הנבואה? הנבואה אמרה זה יבוא. מה אומרת הקינה? בוא ונתאר לעצמנו במילים פשוטות מהו המצב העכשווי. המצב העכשווי הוא לא רק ראוי שתאמר עליו קינה, אלא באמת נאמרה עליו קינה, וזה מה שאמר ירמיהו. כך ש יש צד גדול להבין גם בצורת הפשט את דרכם של חז"ל בהבנת המעשה הזה של ירמיהו. אלא שהצירוף של ברוך בנריה והפעולה שלו והתמיהה הזאת שתמנו עליה בשבת, מה העם שואלים את ברוך איך זה היה? הוא אומר למה פושר זה היה? הוא מפי ויקרא אליי ואני כותב עליו הבדיו. מה השאלה ומה היה התשובה? כנראה שיש פה דברים יותר עמוקים. אז אנחנו ניסינו להסביר, אני אומר בקיצר גודל, ניסינו להסביר שכאן בפעם הראשונה אנחנו מוצאים נבואה שנאמרה לך תחילה בעל פה איך היא נכתבה. המושג הזה של כתיבת דברים שנכתחילה נאמרו בעל פה, איך הם נכתבים והופכים נחלת הכלל, אני מדגיש נחלת הכלל, ומלא כל מיני קושיות שיקשו עליי, הולכים להם עכשיו. אנחנו לא מדברים על מגילות סתרים שנביאים או תלמידי הנביאים כתבו לעצמם. אנחנו מדברים על נבואה שבית הולדתה הייתה בעל פה ונאמרה במפורש שתיכתב מכאן ואילך. זה מה שהם שאלו אותו. אלא שהברבנל בקטע שלפניכם אומר פה כמה וכמה דברים מעניינים שעל פיהם עשויים להתפרש כמה תמיהות נוספות בענייני איכה וירמיהו. אבי קצין.
שלו בגולמי.
ויהי בשנה הרביעית ליהויקים וגומר, עד וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה לפי שזכר הנביא למעלה הנבואה שבא לו על דבר הרחבים וכולי. אז הוא מנסה להסביר מה הקשר, ראה לספר אחרי הנבואות שבא לו גם כן בימיו על עניין המגילה שעשה ירמיהו לקונן על חורבן ירושלים ובית השם, ומה שנמשך על המגילה ההיא. זאת אומרת, אברבנאל תפס שדרשת חז"ל היא נתפסת כפשוטם של המאורעות, ובהתאם לזה הוא ניסה גם להסביר את הפסוקים הפשוטים במקרא. והוא שבשנה הרביעית ליהויקים ציווה השם יתברך לירמיהו שיקח מגילת ספר ויכתוב עליה את כל הדברים אשר דיבר עליו, על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים. וחכמים ז"ל אמרו שזאת הייתה מגילת איכה, כי ציווה לו שתהיה מגילה וגיליון. אז עכשיו שואל אברבנאל, והנה במגילת איכה לא היו כתובות הנבואות שנאמרו לירמיהו על יהודה, וכל שכן על ישראל שלא ניבא עליהם רע, כי כבר היו גולים בימיו, וכל שכן הנבואות שציווה ודיבר לו על כל הגויים שנכתבו בסוף הספר הזה, אינם במגילת איכה. ושיהיה בפשט. ולכן אחשוב שבעבור שבאותה מגילה כונן ירמיהו על ישראל ועל יהודה בחורבנם וגלותם, וגם בא זכר נקמת השם באויביהם, כמו שנאמר, תבוא כל רעתם לפניך וגומר, ואמר סיסי ושמחי בת אדום, לכן כנגד הדברים האלה מהקינות על ישראל ויהודה ועל היהודים העתידים על האומות, נאמר כאן וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים וגומר, לא שיכתוב הנבואות כאשר הם. איך אברבנאל למד פשט בפסוק? אנחנו הסברנו לפי מהלך אחד, נניח בעקבותיו של רד"ק ואחרים, שאין החינמי, וגם לזה יש איזו הבנה, שהריכוז של כל נבואות הפורענות הוא אמור היה לעורר את העם להבין. אנחנו מכירים את זה, היסוד הפסיכולוגי, שזה קטוע, אז עם כל מיני צרות ככה, בשיטה של טפטוף, אז אפשר עוד לסבול. אבל כשזה בא בעוצמה, בצורה מרוכזת וממוקדת, הייתה סברה טובה שהדבר הזה ישפיע. אברבנאל כאמור הקשה על זה, אבל הוא אמר שכשאמרו את כל הנבואות, לא מתכוונים לכל מיני נבואות נשפחות או נבואות, הרי אתה יכול גם לשאול, גם הוא אמר, כה אמר השם זכרתי לחסד נעורייך, אז יכתוב גם את זה, איזה טעם יש לדבר הזה. על כך הוא אמר שכשהוא אמר על ישראל ועל יהודה, הכוונה היא לא שיכתוב הנבואות כאשר הם, כי אם קינותיו על הרעה ויהודם על הנקמה, כמו שנזכרו במגילה ההיא. זאת אומרת שהכוונה היא לא לכתוב את הנבואות הטקסטולוגיות, אלא את המסקנה העולה מתוכם. ואמר שהיה כל זה לעורר את ליבם שישובו בתשובה, כדי שיזכו לסליחה ולא יבואו לחורבן, כי לא יחפוץ במות המת. והנה ראה ירמיהו לכתוב זה על ידי ברוך, ולא עשה כן בשאר נבואותיו, שהוא ירמיהו בעצמו כתב כל ספרו זה וכל ספר מלכים וגם ספר שמואל, לדעת וגם ספר שמואל. ירמיהו, אנחנו מכירים יצירות שלו, אנחנו מכירים יצירות שהוא כתב, והנה את הכתיבה של היצירות הללו הוא כתב מפני שהוא ראה צורך לכתוב, זה תפקידו של ירמיהו. אבל כאן הקדוש ברוך הוא מצווה לו לעשות דבר, וכאן הוא מצווה בו יותר מבשלוחו, מה הוא לוקר את ברוך בנריה. אם הייתי רואה שכל הפעולות הספרותיות של ירמיהו הן פעולות שנכתבו על ידי שליח, על ידי מזכיר, על ידי מי שמסייע לו, ניחא. אבל הרי מה שלפנינו זה אחרת לגמרי. כאן פעם אחת כבר אמרו לו לכתוב, ואת זה דווקא הוא עושה על ידי ברוך בנריה. לא כתוב שאת ירמיהו הוא כתב על ידי סופר, לא כתוב שאת מלאכים הוא כתב, לא כתוב שאת כל היצירות האחרות. למה דווקא זה? לפי שהספרים, ולצורך זה הברבנל מכניס אותנו לעומק גדול, לפי שהספרים אשר חוברו בנבואה, הנבואה היא תעוררהו ותעזרהו לשומה על ספר, והוא בוודאי מתכוון למה שהרמב״ם במורה הנבוכים לימד ביחס שבין הגבורה של הנביא לבין הכוח שלו לכתוב. וכמה וכמה מקומות במקרא יש לנו ראיות שהעוצמה שבאה על הנביא בזמן שהנבואה לובשת אותו היא גם עוצמה בעלת כוח פיזי, או שכוחות פיזיים לא צפויים מתגלים אצל הנביא המתנבא. עד כדי כך שהרמב״ם לכן מנע גם את שמשון איכשהו ברתח אל רוח השם לפעמו, רוח השם גם במובן הפיזי של העוצמה. אמר הברבנל, כשרוח השם לובשת את הנביא, אז הרוח הזאת היא שמכתיבה לו, היא שהוא כותב בה, אז הוא לא יכול להריק את זה אל מישהו אחר, הוא לא יכול לשפוך את זה בצורה אמצעית על ידי אחרים, הוא בעצמו צריך לעשות את הדבר הזה. אני חוזר על היסוד הגדול. לפי שהספרים אשר חוברו בנבואה, הנבואה היא תעוררהו ותעזרהו לשומה על ספר. לא כל מה שהנביא כתב הופך לדברי נבואה. הרי לפנינו דבר מיוחד במינו. מי שמכיר את התנ"ך בהוצאה של הגויים, אפילו בתרגום השבעים, יודע ששם זה אחרת. שם עשו את מגילת איכה צמודה לירמיהו, וזה נשמע לנו מאוד יפה וחלוקתי והגיוני. יצירה אצל יצירה, ירמיהו אצל איכה, אפילו מחר מפטירים באיכה בירמיהו, בקינתו של ירמיהו, וקוראים את איכה של ירמיהו. נשמע יפה, היצירות, כל הזכויות שמורות לירמיהו בן חלקיהו, בסדר, זה סט כזה. ואילו כשאנחנו לוקחים את התנ"ך שלנו, אנחנו רואים שירמיהו מסווג בחלק של הנביאים, ואיכה מסווג בחלק של הכתובים. וזה לא סתם סיווג. אנחנו יודעים שהנביאים הם מדור בפני עצמו, יש לזה משקל הלכתי, יש לזה יחס, מניחים נביאים על כתובים, לא מניחים, זה על זה, זה אחר זה, יש לזה גם דיני קדושה משל עצמם, כל אחד בפני עצמו. זאת אומרת, יש לנו דוגמאות נוספות, דיברנו כבר בזה. משה כתב ספרו, ותפילה למשה איש האלוקים. תפילה למשה איש האלוקים הוא יצירה של משה רבינו, שלא הפכה להיות תורה וגם לא נביאים, היא כתובים. אז זה לא נכון מבחינה מהותית פנימית להכניס את ירמיהו עם איכה. אמר אברבנל שהכתיבה של ירמיהו הייתה בעוצמה של נבואה, אבל מגילת קינות לא נעשתה כי אם ברוח הקודש, שהיא מדרגה למטה מהנבואה, והוא כוח ילווה לאיש לדבר דברי חוכמה או תכחות בלשון צח והדור מאוד, כמו שאמר הרב המורה בפרק ממאי חלק ב'. ולהיות מגילת קינות מלשון ירמיהו ומליצתו, כשבאה הנבואה על הנביא, אז רוח השם הנוששה בו אומרת את הנבואה הזאת, והנבואה הזאת היא עצמה מסייעת לו לכתוב אותה. אבל כשהוא צריך לכתוב מגילת קינות, הוא צריך להיות מגילת קינות מלשון ירמיהו ומליצתו. זוהי דרגה נמוכה משל הנבואה. הוא צריך להקל עליו את המלאכה לכותבה על ידי ברוך בן נריה, מה שלא עשה בכתימת הנבואות בעצמם. הוא היה צריך פה סופר, הוא היה צריך פה מהבית תמלילים, הוא היה צריך בו משהו מן המכשור שיסייע לו לתרגם את הקינה שלו. עכשיו אנחנו מבינים מדוע, מה אתה שאלת, המצווה בו יותר ממשלוחו? המצווה הזאת היא שתהיה, זה לא מצווה בגמרא, זה מצווה בחפצה. נבואה זה מצווה בגמרא, שהוא צריך להגיד בחפצה, בכתובים זה שיהיה כתוב, ושיהיה כתוב, אז מה אכפת לי איך זה יהיה כתוב? אז לכן הוא לקח את, את, את ברוך בן נריה. הצימוק שבדברי הברבנן האלה, שהוא מוכיח מקושי שאנחנו נתקשינו בו, למה דווקא כאן הוא השתמש בברוך בן נריה, ומה המשמעות של ברוך בן נריה דווקא בכתיבת המגילה הזאת שמסורת חז"ל אומרת שהיא מגילת קינות, מדוע דווקא כאן? אז הוא אומר, זוהי ההוכחה שזאת לא נבואה במובן הרגיל, אלא זה נבואה מיוחדת במינה. ומכאן הוכחה שהברבנן הוכיח מיני ובי של הטקסט להבנת עומק הפשט של מסורת חז"ל, שזוהי מגילת קינות של ירמיהו. ולהיות מגילת קינות מלשון ירמיהו ומליצתו, הוא צריך להקל עליו את המלאכה לכותבה על ידי ברוך בן נריה, מה שלא עשה בכתיבת הנבואות בעצמם, כי המליצה והשיר הנעשה ברוח הקודש צריכה התבוננות רב, ולכן לא יוכל להטריד עצמו בכתיבה. איזה מין הבנה ספרותית הרי יש לך פה שני דברים, שמה הנבואה, אז זה מה? אז אתה אומר אוצר המילים הוא שלך, לא נתכנס לזה עכשיו, אבל כשאתה צריך לחשוב על משקל, מה שאנחנו קוראים משקל הקינה, שאתה צריך לחשוב על מקבילות, שאתה צריך לחשוב על צעצועי לשון כדי שהקינה תיכנס, ומכאן תשובה לשאלה נוספת, והיא בעיית א' ב'. נדמה לי שעל אחד מהגדולים מספרים שפעם אחת נפטרה אשתו והוא הספיד אותה, וחמיב היה נוכח אז. אחרי שעברו ימי האבל, אז הייתה לה נפטרת אחות, ובדרך הטבע אז הייתה מחשבה שהוא יישא גם את אחותה. אז אבי אמר שהוא לא מסכים. מה יש? הוא אומר, ההספד שהוא הספיד את ביתי הראשונה היה יותר מדי טוב. זה היה מעשה אומנות, הספד כזה. זה היה הספד עם... מי שמצטייר כל כך עמוק, מי שכל כך אבל, איך הוא יכול היה לומר הספד שהוא מעשה אומנות? אז אני לא מסכים. מי שלומד את מגילת איכה ורואה את, ה, את, ה, את היופי, רואה את האלף בית, רואה את כל ה... איך, לכאורה, אדם בוכה, אז הוא בוכה, הוא בוכה, הוא בוכה על פי כללים, הוא בוכה על פי אלף בית, הוא בוכה על פי סדר. מה? פרק ג' אלף בית משולש? אז יש מהלך גדול בזה. זה כנראה מאיזה מקום שהוא מבית מדרשו של רבי סזלמן. פאול מלצר, בנו של רבי סזלמן, פרש בדעת מקרא את איכה, נדמה לי שהוא גם כתב, אולי לא פרש, אבל הוא כתב איזה מאמר יפה. הוא שימש הרבה את אמא שלו, ואלהינדה הזקנה, אשתו של רבי סזלמן הייתה, כמה פעמים הוא סיפר לי, שהוא היה שואל את אמא שלו, וי יותר דפותר גיטייץ', איך אבא, זאת אומרת, איך בעלך, איך אבא שלנו, לימד אותך פשט בפסוק הזה, והיא הייתה מוסרת לו מסורות, שרבי סזלמן בא לאבן האזל, היה אומר פשטים שמה. אז הוא פעם כתב איזה מאמר וראה דברים נפלאים, איך האלפה בטא התייצבה לשירותו של המקונן, השליטה המלאה שלו, איך היא סייעה בדבר הזה. יש מהלכים נוספים גם האבל הוא בהלכה, אין סתם, לא תסרטו סרט, לא תיתנו סרט למת. האבל גם הוא ממוסד, יש גם הלכה איך להתאבל כדי לבטא את המסגרת ההלכתית שבאבל. בא פה א' ב' הממוסד, אבל אברבנאל הלך בכיוון אחר. אמר, אין הכי נמי. מכיוון שאתה רואה את האבל, אתה רואה את הקינה כל כך ממוסדת, אז אתה שואל את עצמך, מאיפה לקח ירמיהו כוחות כאלה? מאיפה זה בא לו? אז התשובה היא, לכן הוא היה צריך את ברוך בן נריה. אתה שואל, למה אין בכל התנ"ך כולו תופעה כזאת, שלוקחים מישהו סופר, ומסתיים יחד איתו, והתנ"ך מעיד על כך, לחבר איזה טקסט תנ"כי, מפני שזה המקום היחידי שבו אדם היה צריך לומר איזה דבר מיוחד, גם קינה, דיינו, גם לצלול במעמקי עצמו, מה שהוא קורא התבודדות של רוח הקודש, וגם שהוא יכל לעזור לו, אז הוא היה צריך איזה מזכיר, היה צריך איזה סופר. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה היחס, מה הייתה חלוקת העבודה בין ירמיהו לבין ברוך בן נריה, אבל בכל מקרה אברבנאל תופס שלצורך הדבר הזה, אני חוזר, כי המליצה והשיר הנעשה ברוח הקודש צריכה התבודדות רב, ולכן לא יוכל להטריד עצמו בכתיבה, זאת אומרת עצם הכתיבה תפריע לו. הוא תראה בזה כדרכו של אברבנאל, השאלה הראשונה. והנה ציווה הנביא אל ברוך שלי אתו עצור, ולא יוכל לצאת משם ולא לבוא בית השם, ילך הוא ויקרא את המגילה שמה, כי הם דברי השם ודברים יוצאים מנבואותיו. איך שוב אברבנאל החזיק פה את שתי השיטות, אני חוזר, כי הם דברי השם ודברים יוצאים מנבואותיו. זאת אומרת, האידאה הזאת על החורבן זה דבר השם, והמסקנה והדברים העולים מתוך זה, דהיינו ההתייחסות, הפרופורציות, כשאתה אומר כי ראתה גויים באו מקדשה, אז אתה מתאר את הקינה הזאת, אז זה דברים היוצאים מנבואותיו, עם היותם קינות בעצמם, ושיקרא אותם בבית השם, עם היותם קינות בעצמם, שני הדברים ביחד, ושיקרא אותם בבית השם באוזני העם ביום צום, כי אז התקבצו שם עם רב מירושלים ומרי יהודה. יספר הכתוב שעשה ברוך כאשר ציווהו נריה, הוא בירר, הוא בייר איך ומתי עשהו, ואומרו אחר כך זה והיא בשנה החמישית ליהויקים וכו'. ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית השם וגומר, והתבונן אומרו, דברי ירמיהו. מה פרוש דברי ירמיהו? מה זה דברי ירמיהו? הרי לפי הפשט, הרי ירמיהו היה צריך לקרוא את מה שאמר לו השם. ממתי קוראים את זה דברי ירמיהו? למה כתוב את דברי השם? שוב דייק אברבנאל מהניסוח, כי זה מאיר ומגלה אמיתת דבריהם ז"ל, שהיא הייתה מגילת קינות שהם היו דברי ירמיהו, ואילו היו דברי נבואות כאשר ניבא מהשם, לא היה כתוב קורא אותם דברי ירמיהו לדברי השם, למרות שאפשר כמובן לשאול על זה, אבל חתיכת ראיה. אבל להיותם נאמרים ברוח הקודש, היו באמת דברי ירמיהו. הנה ברוך לא הלך לקרוא המגילה לשרים כי אם אל העם, אבל בחר לקרוא אותה בלשכת גמריהו הסופר, כדי שהוא להיותו חכם וסופר יראה הדברים. הנה גמריהו לא היה שם בלשכה, אבל היה שם בנו, ולכן אמר שמי חיו בנו שמע את הדברים מעל הספר, רוצה לומר שלא שמע מפי ברוך, אבל יין בכתיבה, למדו את זה שם פשט, ומעל הספר שמעם וקיבלם וקראם דברי השם, לפי שכל דברי הנביאים אף שיהיו ברוח הקודש היו מייחסים אליו יתברך שקיבלו ממנו. ואז הלך מיכאיו לבית המלך ללשכה שהיו שם שרים ואביו גמריהו עמהם, והגיד להם מיכאיו את כל הדברים אשר שמע בקרוא ברוך בספר, כי הנה ישמע מהספר עצמו. וישלחו כל השרים בעד ברוך וילך שם עם המגילה, ויקרא אותה באוזניהם, והם פחדו אל השם ואל אנושו ואמרו אל ברוך, דע לך שאנחנו נגיד למלך את כל הדברים האלה, ואמרו לו זה כדי שלא יתרעם מהם למה גילו את סודו, וגם מפני מה שאמרו לו אחרי זה, לך יסתר אתה וירמיהו ואיש לא ידע איפה אתם, כי הנה פחדו גם כן אולי ישלח המלך להרוג אותם, ולכן יעצו על זה לפקידו את המגילה שמה בלשכת בני שמה הסופר, כדי שמשם ייקחו אם ירצה המלך לשומעה. איזה טקסט מפחיד, פחדו, יש פה טקסט שלא ידעו עוד איך להתייחס אליו. האומנם שאלו השרים את ברוך הגדנה לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו, וכבר שאלתי לכם מה העניין השאלה הזו ששאלו ממנו, עלו יודעים איך יכתוב הסופר, ומה הייתה תשובתו שהוא יקרא לבוא כותב על הספר בדיו, ומה החידוש אשר בזה, כל אותם השאלות אשר אנחנו שאלנו. אבל אמיתת העניין כך הוא, שכאשר ברוך הגיד להם שהוא כתב כל הדברים אשר היו במגילה לפי ששמע אותם ירמיהו, חששו השרים אם אמר ירמיהו הדברים האלה אל ברוך בדרך כללות, וברוך מעצמו סידר הדברים וניחם במגילה כאשר הם, האם הרעיון שהיה של ירמיהו, הם לא הטילו ספק בעבודה משותפת בין ירמיהו לבין ברוך. הבעיה הייתה רק מה חלוקת העבודה המדויקת. תפקימיני אם לדקדק בדברי האחרונים. פעילים, אתה אומר לי, זה ראשונים, אני צריך לדקדק. אם זה דברים של ירמיהו בעצמו, לא, זה בעל משקל. אם ירמיהו אמר לך ברוך רעיון, ואתה מין עורך, סופר, משפץ, נו. אם אמר ירמיהו דברים האלה אל ברוך בדרך כללות, וברוך מעצמו סידר הדברים והניחם במגילה כאשר הם, ואם הדבר היה כן, לא יחושו כל כך לפרטי הדברים, כי אם לכללות העניין. או אם כתב אותה מילה במילה בעת שהיה אומר אותם ירמיהו, והיו אם כן כל הדברים דברי נבואה ויוצאים מפי ירמיהו, לא זולת זה, ומפני זה שאלו את ברוך הגדנה לנו איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו. רוצה לומר, אם אמרם לך בכללות ואיך זכרת אותם כולם, מה זה סטנוגרמה? כתבת מילה במילה? זה דיוק, הוא עבר על זה? ובהכרח הוא שתהיה מוסיף או גורע על דבריו, או אם כתבת אותה מילה במילה ככל היוצא מפיו. והוא ישיבם שלא שמע הדברים בכללות, אין לחשוש שיש פה איזה שיפוץ, אבל מפיו היה קורא אליי מילה במילה ובדברו, הוא היה כותב על הספר והסתכל. תסתכל, אתה הקורא המתבונן, כי לא אמר ואני כתבתי, אלא ואני כותב על הספר בלשון הווה. רוצה לומר שכאשר הוא היה אומר דיבור אחד, הוא היה לפניו כותב אותו מיד. זה לא שאחר כך על בערך נזכר בדיוק מילה, תקליט. באופן שלא שם ברוך במגילה היא, אלא הדיו והכתיבה בלבד. לכן הוא מדייק, ואנחנו ראינו כבר דבר שאולי אברבנאל לא הבחין, שהמילה דיו היא המילה היחידה שנזכרת פעם אחת בתנ"ך ורק פה. פאי קומה שמלן דיו? מפני שהדיו הזה, זה התרומה שלי. מה שאני עשיתי ברור זה רק דיו. יותר מזה לא עשיתי כלום, כי הכל רק הוא אמר. וכל השאר היה עם ירמיהו. אם כן, הדברים כולם היו מפיו, ולא היה אחד מהם מברוך. והותרה עם זה השאלה השנייה. עכשיו נעשה הפסקה של 5 דקות, מי שרוצה ללכת קשה לו בבקשה, לאחרי ההפסקה הזאת נגמור את הקטע ברבנל, ואז מי שיוצא אנחנו נלמד גם את ציונה לא תשאלי לשלום הסירה. המלך מבקש לשמוע בצורה מדויקת מה יש שם, וישלח המלך את יהודי עד וימלוך מלך צדקיהו וגומר. כאשר סיפר יהודי למלך עניין המגילה ודבריה, ציווה לה שיביאה לפניו, והוא הביאה וקראה לפניו ולפני השרים אשר היו איתו. רצה לומר לא השרים ששמעו אותה בלשכה אל אחרים שהיו מהמלך. והמלך היה יושב בבית החורף, כי היה לו בית מיוחד לקיץ, עליות מרווחים וחלונים להיכנס ברוח כדי לקרר, ובית החורף היה במחסה במשתו שלו להיכנס ברוח והקור. אמר פשט שלא הכוונה שהיו שני בתי מלוכה, אלא מין קוטג' כזה שבחלקו היה בנוי בצורה מעובררת, ובחלקו החלונות וכולי, וסתם המצאה יפה מבחינת הצד הארכיאולוגי האורבני הזה, שהיו באותו בית מלוכה היה בירושלים. אנחנו שומעים נניח במלכות ישראל, אז היה פעם שזה היה בשומרון, בסלבסטיה, אותם זה היה בישראל, דיינו בישראל בעמק, כנראה בחורף היה בית המלוכה שם, איזה בירה חורפית, ואילו בקיץ היה בגבעה של שומרון. אבל פה זה היה באותו בית, וזה היה בחודש התשיעי, הוא כסלו בתוך הסתיו, והיה האח לפניו ובוער, ונראה שהאש גדול שלנו קוראים מדורה, הוא האח וכולי, בסדר. וכאשר, נדלג 2-3 שורות, וכאשר היה יהודי קורא ג' דלתות או ד', מה זה שם, שם כך כתוב בפסוק בירמיהו, רוצה לומר דפים, דיינו כנראה עמודות, כמו שאנחנו כותבים בספר תורה, היה קורע אותה ומשליחה אל האש אשר על האח המדורה ומערכת העצים. וחזל פשו ג' דלתות על הפסוקים, זאת אומרת הוא התחיל לקרוא, אנחנו מיד נוכל לעקוב אחרי הקריאה, הוא התחיל לקרוא דלתות, הכוונה היא לפסוק, וזה קשור כמובן גם לעובדה שזה כתוב בצורה של משקל.
וחזל פרשו ג' דקות על הפסוקים. אמרו, כאשר שמע מלך יויקים פסוק איכה ישבה בדת, וכן פסוק בחות יבכה, וכן פסוק עלתה יהודה, וכן פסוק דרכי ציונה ולוט, לא חשש. נראה, מה? חזל, זאת אומרת, היו עקביים בשיטה שלהם, אמרו, אין הכי נעמי, איכה, מה כתוב? איכה ישבה בדת העיר הבת ים. מה כתוב פה? שהעיר נמצאת? פשט, העיר נמצאת, אלא מה היא בודדת? נו! קודם כל, הבדידות הזאת, בכמה מקומות במקרא, נדרשת דווקא לשבח. ויש כאן יעקב בטח בדד. כדי להיות בדד צריך להיות גם בטח. אבל בסדר, אתה רוצה לומר לי שבמסגרת המדיניות האוניברסלית, הגלובלית, אשור, בבל, מצרים, אז יהודה נשארה לבד? לא. הוא עוד לא שמע מה כל כך נורא. אתה מספר לי, בחוד תבכה בלילה? נו, ודאי, בכל מדינה יש מצבים של עליות ומורדות. זאת אומרת, המלך יכול היה עוד לחיות עם זה, לא שהיה מאושר עם זה, אבל הוא עוד לא שמע משהו שמזעזע. וכן פסוק עלתה יהודה? נו, ודאי כתוב שהיו נגיסות והיו כרסומים בשולי הממלכה. וכן דרכי ציונה ולוט? לא חשש, כי אמר אני אמלוך על הנשארים. וכאשר שמע היו צריה לראש, אמר מעכשיו איני מלך. איך דיוק דברי חז"ל, מדוע רק אחרי כמה פסוקים פתאום הוא נזכר להתרגז? בוא נפשך, אם הוא התרגז על עצם העובדה שהמגילה הזאת היא נכתבה, היה צריך להתרגז מיד בתחילה. מה הוא התרגז רק אחרי, נניח לפי השיטה, אחרי ארבעה פסוקים? ארבעה פסוקים? דרכי ציונה ולוט זה ד' היי, היו צריה לראש. זאת אומרת, יש ראש נוסף. ראש נוסף זה אנטי המלך. אז אני לא מלך. אז זאת אומרת שזה כבר פוגע בי ישירות. כיוון שהפגיעה הייתה בו ישירות, על זה אמר המלך, גמרנו, אני שורף את הדבר הזה. אז יקרא הביתר הסופר. ואומנם אם כל זה המלך ושריו לא פחדו ולא קראו את בגדיהם מאותם הדברים שהיו שומעים ולא שבו בתשובה, אם היות שהשרים הראשונים ששמעו דברי המגילה בלשכה פחדו את השם כמו שכתוב למעלה, והם היו שהפגיעו במלך רצה לומר שהתחננו לפניו לבלתי לשרוף את המגילה, ולא שמע להם כי הוא בראשון ושאר השרים שקדמו לו שקודם לכן היו עמו בבית, העיזו פניהם ולא שטו לב לדבריהם מהם, וחזל דרשו ולא קראו את בגדיהם מכלל דבאי קריאה, ועל זה סמכו. מכאן לומדים את ההלכה שהרואה ספר תורה שנקרא חייב לקרוע. הקריאה של האנשים, מה שהייתה מצופה, זה היה על עצם העובדה שאכן ירושלים תתדרבר למצב כזה. אלא שההלכה למדה מכאן גם את העיקרון הזה של עצם הקריאה, שקראו את ספר התורה, שהוא קרא אותו בתר, גם היא מחייבת קריאת בגדים. והנה ציווה המלך לקחת את ברוך שהיה סופר במגילה הזאת, ואת ירמיהו שהיה הנביא שנבא אותה, הם שותפים מבחינת המלך בעבירה הזאת, והייתה לקחתם לביאם לפניו להרגם, עשה הקדוש ברוך הוא עמם נס שלא מצאם, וזהו ויסתירם השם. וסיפר הכתוב שבא לירמיהו מיד אחרי זה נבואה מהשם יתברך, ואמר אחרי שרוף המלך את המגילה, ואת הדברים להודיע שלא לבד שרף גיליוני המגילה, שאף הדברים עצמם שרף. חז"ל סמכו לזה שהרואה ספר תורה שנשרף חייב לקרוא שתי קריאות, אחת על הגביל ואחת על הכתב, שנאמר את המגילה ואת הדברים. והיה זה לפי שאף הגביל בלי כתיבה, אחרי שהוא היה מיוחד לדברי הנבואה, כבר חלה בו קדושה רבה. טוב, אלה דברי הלכה מעניינים. וציווה השם יתברך שיקח מגילה אחרת, ויכתוב עליה את כל הדברים הראשונים וגומר, ויעד את יהויקים תחת אשר שרף את המגילה, שלא יהיה לו בן יושב על כיסו, כי יהויקים בנו לא מלך כי ימגין על חודשים, והיה כלא היה, והוא ימות בדרך בבל, ולא יינתן לקבורה, כי תהיה מבלתו מושלחת לחור וביום וכבר בלילה, באופן שיפקד עליו ועל עבדיו את עוונם, והוא שרפה את המגילה. כל אחד היה רומז לשאר העבירות, היה לו לומר את כל עוונותם. והנה, ירמיהו לקח מגילה אחרת, כך כתוב בפסוק, וכתב עליה את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים באש, ועוד נוסף עליהם דברים כהנה. כי אם היות שהשם יתברך לא ציווה אלא שיכתוב במגילה הזאת השנית כל הדברים שהיו בראשונה. סתם קושי, אבל תויסיף. הרי הקדוש ברוך הוא אמר, כך מגילה, כך כתוב בפסוק, הוא כתוב עליה את כל הדברים שהיו במגילה הראשונה. זה מה שנצטווה ירמיהו לעשות. אז אנחנו היינו מצפים שבאמת כך הדבר הזה יהיה. בפועל זה לא היה ככה. במקרא כתוב שאחרי זה היה עיווה השם אל ירמיהו אחרי שרוף המלך את המגילה, שוב קח לך מגילה אחרת וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה אשר שרף יהויקים מלך יהודה. מה כתוב בגופו של דבר של הביצוע? וירמיהו לקח מגילה אחרת והתנה אל ברוך ונריהו הסופר ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר ששרף יהויקים מלך יהודה באש. טוב, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כאימה. אז מה משמעות תויסיף? זה בכלל מחשיד את כל העניין. בפעם הראשונה אנחנו ראינו שירמיהו כותב מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, וזה כל כך חשוב לנו שאנחנו מדקדקים ומסלסלים ומדקדקים בכתובים מה הוא אמר לו, והוא רק היה אדיוב, והוא רק היה הצינור שהעביר את דברי השם, ושואלים אותו וחוקרים אותו עם זה בדיוק. ומה כתוב אחרי זה? ואחרי זה, אחרי שהוא כותב, אז הוא עוד נוסף דברים כאלה, מה טיבו של הדבר הזה? אני חוזר. אם היות שהשם יתברך לא ציווה, אלא שיכתוב במגילה הזאת השנית כל הדברים שהיו בראשונה, הנה ירמיהו הוסיף מדעתו בשנית דברים רבים, וגם זה מוכיח שזה הייתה מגילת קינאות. ראיה חזקה מאוד. מה פירוש? עוד נוספו עליה דברים. אם תאמר, הרי כל היסוד של הנבואה שזה דבר השם, ואם תאמר שיש פה נבואה שכתוב עליה שנוסף עליה עוד דברים, איזה דברים? הרי לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו עוד דברים. אתה תכתוב את כל הדברים שדיברתי לך מהיום הראשון ועד אתה. אז איך אפשר לפרש את הפסוק הזה? אפשר גם אבל לדחוק. אבל הוא אומר פשטו. אם אבל אני אומר שזה מגילת קינאות, אז מגילת קינאות אנחנו יודעים שהיו. הרי המאורע הזה שאנחנו עומדים בו הוא 15-16 שנה לפני חורבן הבית בפועל. אחר כך ההידרדרות הלכה ונמשכה. אז היו מצבים יותר חמורים שירמיהו היה עד להם. אז הוא כמובן נתן לזה ביטוי. ומכאן אנחנו מגיעים כמובן למגילת איכה. מגילת איכה צריכה להתחלק על פי הכללים של ההתאמה בין מה שירה בפועל מבחינה היסטורית באותם עשרות שנים שלפני החורבן ושל החורבן ושלאחריו. ודיון מדוקדק במגילה יסייע לנו לסווג את חיבורה, כיצד החלק הראשון ולתקופה שהמקדש עוד עומד, החלק השני, החלק השלישי, וזה מה שרמוז בפסוק הזה בירמיהו למדבר, ועוד נוספו עליהם דברים רבים כהימה. וגם זה מוכיח שזו הייתה מגילת קינות, ושירמיהו עשה מעצמו ברוח הקודש לקונן על מה שהיה עתיד להיות, ולכן הושמה מגילה היא בין הכתובים ולא הושמע בתוך הנביאים. אם היות המחבר והמסדר אותה נביא, לא כל מה שהנביא אמר הפך לדברי נבואה, אלא מה שהוא אמר בדרך של נבואה. אם היות המחבר והמסדר אותה נביא, אז עדיין לא מחייב שיכנס לנבואה. לפי שלא נכתבה, השאלה היא מה המקור. כי אם ברוח הקודש, וכבר כתבתי במקומות אחרים שהנביאים לא היו נמלטים פעמים מלהשתמש בהשגות חושיהם, וכן פעמים היו מדברים ומחברים דברי שירות ומליצות או קינות ברוח הקודש, עם היות שלא היו מגדר הנבואה ומעלתה. ושוב הוא מסתמך על הרמב״ם במורה. ורזל חלקו מהם הדברים ההם אשר הוסיף ירמיהו במגילה הזאת השני, ורבי חמה ברוך הנינה אמר ונוסף עליהם זה איך היעיב דברים זה איך היועם רבים זכור השם כהמה, זכור השם כהמה זה אני הגבר, שום אינטלטה טלטה. זאת אומרת, מה שכתוב ועוד נוספו עליהם דברים רבים כהמה, אז חזל פיצלו ואמרו, אם את פרק א' הוא אמר בימי יהויקים וכתב את זה, שהרי כך הוא פרש היו צרי על הראש, הרי הפרק השני והשלישי והרביעי והחמישי הם רמוזים במילים האלה, ועוד נוספו עליהם דברים רבים כהימה. ורבנן אמרי, ונוסף עליהם אני הגבר, שהוא מן תלת התלת, זה מה שנוסף, מלמד לפי שיטת רבנן, שהיה כתוב על המגילה הראשונה איך היה שווה, איך היה אים, איך היו עם, ועוד הוסיף עליהם דברים שהוא אני הגבר שהוא מקלט התלת, ורבים קיימו הוא זכור השם, וזה הדעת היותר מתיישב אליו את השם. על כל פנים, יש בדברי הברבנן האלה שימוש חשוב, יסודי, במקום נוסף לחיבורה של מגילת איכה. אני מסכם. מגילת איכה כתפיסה מקובלת, רואים אותה כמגילת קינות על החורבן ועל מה שבא בעקבותיו. התפיסה הזאת קשה אם אנחנו נדקדק בפרטים. נזכרתי כבר. לא נזכר שריפת המקדש. הרי זה המאורע המרכזי. הרי זה הדבר הטראומטי ביותר. איך לא מדברים על זה? מה אתה משאיר לי את זה לדרש? נפלה יותר את ראשנו, תגיד, תאר, תאר אש להבות. נחשוב לרגע, כל אחד מאיתנו, מי שיש לו עיניים, יש לו, יש לו לב, ניגש פה למה הקבר, ומפעיל את הדמיון ורואה. אין לנו דברים מדויקים מאוד על המבנה של בית ראשון, אבל על בית שני, אפשר לשבות דרך. על הר הבית, כמו שעכשיו עומד בית בין 50 מטר, הילטון פלוס, שיש, ברמרה, מדבר בית שני, ענק כזה, זה מסות אדירות של מבנה, וזה בוער. שלושה ימים נכנסו בזין, קלקלו, הטילו אור, אמר רבי יוחנן, אם הייתי בימים הייתי קובע אותו ביות, הכל שורף. תאר לרגע להבות אש, תאר, תאר איך זה בוער. אני לא ירמיהו ואין לי את ברוך בן נריה בשביל מה אדם צריך לומר כשהוא רואה את הכל נשרף? אין אף מילה, אין אף מילה לא כתוב. מה אתה מסתתר לי? קשה. עוד קושי גדול, ירמיהו מלא בנבואותיו באיזו התגרות כאילו הדבר הזה התרחש. ויה אלוהיך יהודה יקומו עם יושיוך בעת רעתך. נו, 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 הוא מזהיר. למה הזרות האלה לא עשו פרי? מכיוון שזה עוד לא היה. ירמיהו בעיני נבואתו ראה את הדבר הזה מתרחש. אז ממילא הוא היה יכול לומר, נו, אבל העם הרי לא שמע את הנו, מכיוון שהעם הלך בבוקר לעסקים, כשחומות ירושלים עוד עומדות, והצבא היהודי עוד פועל, והמלך נמצא בביתו, אז ממילא הוא לא חווה את החוויה הזאת בדיוק כמו שירמיהו ראה אותה. אז מישהו ספק שזה גרם לתסכול עצום לירמיהו. הוא רואה את זה בפועל, מבחינתו זה בפועל, והוא מנסה להדביק את כולם ככה, וזה לא מדבר אליו. אחרי שזה קרה, היה ירמיהו צריך לומר, אמרתי לכם, ולא לומר אמרתי לכם על דרך הנקמנות, הרי זה שטות. למה לא מוצאים מילה אחת בכל איכה שירמיהו יאמר את זה על דרך ההוכחה של אמיתת נבואתו ועל דרך הניסיון להפיק לקחים היסטוריים? מה היה עושה כל אדם במקביל? הרי היה צריך אדם במעמדו של 40 שנה הוא צועק שזה יקרה ולא מאמינים לו. היה עכשיו צריך לומר, זהו, עכשיו פעם אחת ולתמיד בלהבות הללו של הבית הנשרף תהיה הוכחה לאמיתת שליחותי. נפקימינה לגבי ההדרכה מכאן ואילך, נפקימינה לגבי גדליה בן אחיקם, נפקימינה לגבי הירידה למצרים. הרי גם אחרי זה היו בעיות. אז למה ירמיהו לא ישתמש אחרי שקרה מה שקרה, ובדם ואש יהודה נפלה, אז תוכיח מכאן מסקנה. אף מילה לא של לא של איזוטרוניה, אלא אדרבה, ירמיהו השליח ציבור, ירמיהו הוא הפה, הוא המקונן. האימות בין יותר מזה, מי שילמד טוב את, את ההפטרה של מחר, שהיא גם קימה, ולא לחינם קוראים אותה גם במדינה של, של קימה, ילמד וינסה להשוות קינות בספר ירמיהו, הסוף הסיפה, קינות בספר ירמיהו וקינות ביחה. לא קרב זה אל זה. גם מבחינת הדבר הזה, לא, אז איזה פיצול האישיות יש פה? איך זה אפשר? אז איך זה אפשר שירמיהו כתב ספרו במגילת קינה? עכשיו הברבנל הזה אומר לנו זאת עצום. וזה הרווח הנוסף שעולה מתוך דברי הברבנל, חוץ מכל הפשטים שלמדים על כך. ירמיהו בספרו, ירמיהו הנביא, הוא שליח השם. ואז ממילא הוא לא יכול לערב רגשות אישיות. זה נורא מהיום, זה את חמת השם מלאתי, מלאתי אכילה, הוא לא יכול. ירמיהו, הוא אומר, נו, אמרתי לכם, הרי כואב לו להגיד ככה, אבל השם אומר לו, הנבואה הזאת שבאה, היא מכתיבה לו. אבל ירמיהו של הכתובים, זה ירמיהו שהוא כבר מחפש את המילים שלו, זה כבר לא שבא אליו, יש פה איזה חילוק עדין במקורות, זה כבר יותר מהצד האנושי שבירמיהו, זה כבר מן הצד הסובל הזה, מצד הסובל הזה לכן נעמי, הוא בוודאי סובל עם כולם. מה שהברבנל יצק פה את היסוד המיוחד הזה, שהוא מזכיר אותו כמובן בהרבה מקומות, אבל לענייננו, בין הנביאים לבין הכתובים, מסביר לנו את הפיצול בהשוואה הזאת. ירמיהו בנבואותיו הוא שליח, ולכן הוא אין מקום לחשבונות. כמובן, אפשר כמובן להגיד גם בפשט פשוט בזה. האם אומר תיזהר? תיזהר, אתה תתכופף, אני לא עזר לך. וברגע, שמור, אי מה קרה, ילד שלי, אי מה קרה. הרי רגע זה אמר שלא תתכירו לו שום דבר. התשובה היא כמובן פשוטה. אני הזהרתי אותו לפני זה שהוא לא ייפול, אבל אחרי שהוא נפל הרחמנות צריכים לקחת אותו בגלל הגלבים ולעשות לו משהו. ירמיהו לפני שקרה הוא מזהיר, אחרי שקרה אין מקום להגיד אמרתי לכם, מה זה ההתפלסות הזאת? אבל זה אתה גם מותר יצא, זה נחכים הנה על שם העתיד, אבל לפי מה שאנחנו מסבירים בשם הברבנלה זה יסוד גדול מאוד. היסוד הגדול הזה של החלק האנושי שבנביא, שהוא השליח ציבור של המקוננים, ואז ממילא אין מקום לכל הטענות האלה, אין מקום לכל זה, הוא בוודאי סובל יחד עם כולם. אז עוד נוספו עליהם דברים כהמה וכהמה, לא שהוא נהנה יגיד להם עוד איזה מנה של, של קינה, אלא כיוון שירמיהו ליווה את השלבים הנוספים למגינת ליבו, אני הגבר העון, יותי נהג, הוא מוליך אותי בלי ברירה, ואני, עליי נפל הגורל הזה להניג את עם ישראל בשעה כל כך נוראית, אז הוא מלווה את השלבים הללו, ומה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אמר לו, אבל אחר כך הוא כבר הבין, הוא הבין למה הוא מתבקש, הוא מבין ש... יש שלב נוסף, אז הוא מזכיר את זה. יש שלב נוסף, הוא מזכיר את זה. מי שידייר בכתובים יראה שגם אם נניח בפרק א' לא מדובר על שריפת המקדש, והמקדש עוד קיים, הוא קיים בצורה מבוזה, אבל הוא קיים. אז בפרקים האחרים הוא כבר לא קיים, אבל על זה גופה לא מדברים. זאת אומרת, יש פה התאמה בין שלבי ההידרדרות של מלכות יהודה, מאז נפילתו של יאשיהו ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ועד שנים רבות אחרי זה במצרים, או ערב הירידה למצרים, לאחר מותו של גדליה בן מחיקם, שירמיהו מכסה את כל הדברים האלה. מתוך ההערה של הברבנל על ירמיהו למדבב, שהוא תואם על פי מסורת חז"ל את על כל פנים חלקים של חיבור ירמיהו, אנחנו שומעים כיצד הברבנל פירש את הכתובים, וכיצד שני הדברים הללו תואמים, אין את חלקו של ירמיהו הנביא, ואין את חלקו של ירמיהו האיש, בשותפות שהוא ליווה את הידרדרות יהודה ואת החורבן. כמו הפסקה של 5 דקות, אולי נעסוק קצת בציון הלב.